לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. מה זה ערב שבת? ערב שבת קודש. התגעגענו אליכם, היה לנו כאן בין הזמנים, ומה אני אגיד לכם, מה עשו לכם בין הזמנים בימי שישי, אני לא יודע. בכל אופן, אנחנו חזרנו, והשבוע אנחנו בבית הכנסת נשמע את פרשת שופטים. אני רוצה להקדים, לפני שנטפל בשופטים, ששופטים היא פרשה אחרי פרשת ראה. לא בשביל ללמד אותנו כאן עכשיו את סדר הפרשיות, אלא פרשת ראה מסיימת בעלייה לרגל לבית המקדש. כלומר, ההנחיה שופטים ושוטרים תיתן לך, היא מיד אחרי הסיפור שאנחנו שרויים בבית המקדש. למה זה חשוב לציין? כי יש דיון גדול בגמרא האם דורשים סמוכין או לא דורשים סמוכין, כשיש שתי פרשיות אחת קרובה אל השנייה, האם הן מקרינות זו על זו או לא. והגמרא שמה מסכמת בחומש דברים, כלומר במשנה תורה, לכולי עלמא דרשינן סמוכים. כלומר, מה שסמוך בחומש דברים זה ודאי בא ללמד מכאן לכאן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בחצר בית המקדש עם כל האווירה המחשמלת. מה זה אווירה מחשמלת? בערב יום כיפור, בערב תשעה באב, קצת הרחבתי להסביר מה הפסדנו שהיה לנו פעם בית מקדש ואין לנו היום. די לנו רק לזכור למשל, מעולם לא לן אדם בחטא בירושלים. זה מספיק או שצריך להרחיב יותר? לא לן אדם בחטא בירושלים. מי שהלך לישון בירושלים בבוקר קם טהור צדיק כמו תינוק בן יום. ירושלים, אווירה, הכהנים, הבית המקדש, עד כדי כך שאפילו למשל, עוד פעם זה לא לעכשיו, אני ממש מקצר כי אני רוצה להגיע לשופטים, אפילו מעשר שני. מעשר שני זה דבר שאוכלים אותו מהר, הרבה טוב ויקר. ואני אנסה להסביר. היום אנחנו לא כך חקלאים, אז אין לנו הרבה תוצרת חקלאית. אבל בימי קדם לא היו קומביינים גדולים שאחד יכול לפרנס 10,000 איש. כל אחד היה לו את חלקת האדמה שלו, ומזה הוא הביא אוכל הביתה. חיטה, שעורה, קצת תאנים, קצת זיתים, שמן. זאת אומרת, אם יש לו משפחה עם 7, 8 או 10 ילדים בבית, כולל סבא וסבתא, 12 אנשים, במשך שנה, בקלות יכול היה להצטבר לו סכום של 70,000 שקל מעשר שני. 50,000 שקל. הרבה כסף. מפני שמעשר שני, אם אני כותף אשכול ענבים, אני לא חייב לקחת את ענב אחד ולרוץ איתו לירושלים. אני יכול להסתכל כמה עולה כזה ענב. קילו ענבים עולה 10 שקלים, בקילו יש נגיד 30 ענבים, אז ענב אחד עולה 30 אגורות. טוב, אני שם 30 אגורות בקופה. מכינים קופה נורא גדולה בפינה של הבית, כמו קופסה, חבית קטנה, וכל כסף, וצרת הכסף. כשאני רואה שהקופה כבר מספיק מלאה, יש שם 50-60 אלף שקל, כתוב בתורה, וצרת הכסף, ועלית ואכלת בירושלים בכל אשר תאווה נפשך, בבשר, ביין, בשיכר, ובכל אשר תאווה נפשך. בדרך כלל מי שעולה לירושלים כדי לאכול מעשר שני, לא מתכנן להיות שם 3-4 חודשים, אין לו זמן. יש לו בית, משפחה, פינת חי, חקלאות, אז הוא משתדל לגמור מהר את 40 אלף שקל. איך גומרים מהר? הוא לא קונה יין ב-8 שקלים, הוא קונה יין ב-400 שקל. הוא לא קונה חתיכת בשר הכי זול, אלא הכי יקר, כדי לגמור את הכסף. ועל זה כתוב בתורה, תקשיבו רבותיי, קונים, פותחים שולחנות, מזמינים עוד חברים לאכול, רק מי שבטהרה. צריך לאכול את זה בטהרה, זה עוד חשבון, עוד מעט נטפל בזה גם כן. ואוכלים 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 בשפע, אוכלים טוב, בכל אשר תאווה נפשך, ביין, בבשר, בשיכר, ובכל אשר תאווה נפשך, כך כתוב. ומה כתוב בפסוק הבא? תקשיבו טוב, אתם לא תיפלו מהכיסא, אל תפחדו, אולי כן, אני לא יודע בעצם, תחזיקו. למען אשר תלמד ליראה את השם אלוקיך. ללמוד ליראה את השם אלוקיך, דרך השולחנות פתוחים, בוודאי, בבית המקדש, או חצר בית המקדש, עם הכהנים, עם האווירה הקדושה, עם התפילות, רק תראה את הנטילת ידיים של הכהן לפני האוכל, ואיזה דברי תורה, ואיזו אווירה, ואיזו קדושה. בקיצור, רבותיי, בירושלים כל כך, כל כך הכל קדוש. למשל, יש גמרא במסכת בבא בתרא. ברם, ברם זה אבל, זכור אותו האיש לטוב. זה גמרא במסכת בבא בתרא דף חף א'. מי זה האיש הזה שזכור לטוב? המשפט זכור לטוב שמור בדרך כלל לאליהו הנביא. כי כל מי שקשור אל הנצח הוא נתקע בזכור לטוב. אז גם יהושע בן גמלה, הכהן הגדול, הוא היה הבעל של המיליארדרית, גברת מרתה בת ביתוס, שמתה מסכנה ברעב ובצמה, בגלל שהיא נגעלה לאכול אוכל לא כל כך קולונרי. בקיצור, סיפור לגמרא במסכת גיטין. בכל אופן הוא היה בעלה, הכהן הגדול הזה, ברם זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלה, שהוא קבע חוק חינוך חובה. עד אז, למי שיש אבא, היה מלמד אותו תורה, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמה כל יום, ולימדתם אותם את בניכם. יש למי שיש אבא, אבא שלו לימד אותו תורה. למי שאין אבא, שתובב ברחובות. בא יהושע בן גמלה וקבע חוק חינוך חובה. כולם שולחים את הילדים שלהם לחיידר בירושלים. למה בירושלים? למה לא בבאר שבע? למה לא בצפת? כדי שהילדים מגיל צעיר יספגו את האווירה של ירושלים. יש עוד סיבה צדדית, קצת פיננסית. לילדים בירושלים קל להאכיל אותם, כי כמו שאמרתי מקודם, מי שמגיע עם מעשר שני, הוא רוצה לגמור את כל הכסף, אז הוא הולך לאיזה חיידר, אומר למנהל, תזמין היום את כל ה-400 ילדים שיש לך בחיידר, אני פותח שולחן שם על יד ישיבת פורת יוסף. השני בא לחיידר אחר, ואומר, תזמין את כל הילדים, אני פותח היום שולחן על יד ישיבת הכותל. השלישי על יד אש התורה, שם ברחבה של זה, בקיצור, ונותנים לכל הילדים לאכול בשפע. אבל רק לילדים התיאורים. אז כבר הפך להיות, בתוך החיידר כבר הפך להיות תחרות, מי נזר יותר, מי לא הולך בעשבים כי אולי יש שם איזה אכבר מת, מי מפחד לגוע בקרש ארוך כי הקצה השני שלו אנחנו לא יודעים לאיפה הוא יגיע. בקיצור, יש אווירה טהורה מחשמלת בירושלים, אפילו הילדים הקטנים נדבקו בה. רבותיי, תתפלו לשמוע, אנחנו מכירים את הגמרא במסכת שבת, כל האומר בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. אבל למה תגיד שהם חטאו? יש מישהו שאמר פעם רבי עקיבא חטא? שצריך להגיד כל האומר רבי עקיבא חטא אינו אלא טועה? מישהו אמר פעם כל האומר בבסלי טעה אינו אלא בבסלי חטא אינו אלא טועה? מה פתאום? אף אחד לא אומר שהוא חטא. מישהו פעם אחד אמר כל האומר רבי שמעון בר יוחאי חטא אינו אלא טועה? מה פתאום? הוא לא חטא. אז למה על בני שמואל הנביא אומרים כאלה, רוצים להגיד שהוא חטא? כי הייתה שם ההתנהגות שלפי שכתוב בתנך היא לא הייתה כל כך בסדר. וכולם הכירו את זה, ידעו, זה לא היה משהו סודי. כתוב, הם דרשו את האוכל, תקעו את המזלג, תקראו, תקראו שם בפנים. תקשיבו מה עשה אלקנה שהיה גדול הדור. נולד לו בן, שמואל, נכון? וחנה, גם גדול הדור. עד היום אנחנו יודעים איך מתפללים, כי הסתכלנו עם זכוכית מגדלת מה עשתה חנה. הגמרא מספרת שתפילת חנה זה הדגם של ככה מתפללים. אז אלקנה וחנה, שני גדולי הדור, נתאר לעצמנו, אני יודע, מערב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, עם אשתו מרגלית. מה שהם עושים, ככה אנחנו צריכים לעשות. מה הם עשו? כשהילד שלהם נהיה בן 3, הם שלחו אותו לפנימיה של של אלי הכהן. כל האומר, בני אלי חטאו, אינו אלא טועה. מה שהם עשו שמה, אני לא יודע, מה שהם לא עשו, אני גם לא יודע. אלי הכהן, סליחה, לא כל אומר בני שמואל, בני אלי הכהן, לשם על הפנימיה שלחו אותו. כי בירושלים, אפילו במקומות שהם נראים כאילו קצת איזה ביקורת עליהם, האווירה שם מחשמלת. שם, בבית המקדש הזה של בני אלי, צמח שמואל הנביא. על שמואל הנביא כתוב, משה ואהרון בכהניו, ושמואל, בקוראי שמו. מה אומרים על זה חזל? שקול, תקשיבו טוב, שקול שמואל כנגד משה ואהרון. וואו, לא יאומן כי יסופר. הוא גדל בפנימיה של בני אלי, שלפי מה שאנחנו קוראים בתנך, זה היה נראה שמשהו שם קצת לא היה בסדר. אבל זה היה בירושלים. בקיצור, בירושלים הכל מחשמל חזק, חזק, חזק. ועם זה אנחנו גמרנו את הפרשה בשבוע שעבר, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורה את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג הסוכות, ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקם, איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. עכשיו, בן אדם היה בירושלים, הוא חוזר הביתה, בשלושה שבועות הראשונים, או בחודש וחצי הראשונים הוא באורות, אין לי מי לדבר. מישהו מנסה להגיד לו, אתה שומע, ינקלה, הכנסתי עכשיו 4,000 שקל לפקם. עזוב, עזוב, אתה יודע מה אני ראיתי בבית המקדש את הכהן הגדול. מישהו מכניס, צריך, לא, אתה יודע מה שהיה שם בבית המקדש, אני ראיתי את הנביאים. אי אפשר לדבר איתו על משהו אחר, הוא היה באורות, ממש, לגמרי. לאט לאט זה דאח, אז נוסעים עוד פעם לירושלים. בקיצור, רבותיי, האווירה של ירושלים ליוותה אותו אחר כך בבית לפחות עוד חודשיים. עכשיו, שמה אנחנו נמצאים עדיין בירושלים, פתאום אמרנו שבחומש דברים יש סמוכים, פתאום מה אומרים לו? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שיהיה מי שישמור אותך מגנבים. איזה גנבים? איפה יש גנבים? מי גנב? מי גונב? שמה בירושלים, אם אני בא עם ארנק עם 80,000 שקל מזומן, וזה מציץ, רואים שיש שם בוכת הכסף. אני יכול ללכת לישון על איזה ספסל ציבורי, ולשים את הארנק על ידי. בשקט, אין מה לפחד. אין מה לפחד. ירושלים של פעם הייתה יותר בטוחה מכספת של בנק. מי נוגע במשהו של מישהו אחר? צדיקים, קדושים, מלאכים. רבותיי, אם אתה תלך עם ארנק לשמיים, כמו משה רבנו, 40 יום היה בשמיים, שם ביחד עם גבריאל, מיכאל, רפאל, היה בשמיים 40 יום, הלך להביא את התורה, נכון? אתם חושבים שבלילה הוא ביקש מהסדרן איזה מפתח לכספת כדי לשים את הכסף? מה פתאום? מלאכים? גונבים? בירושלים כולם היו מלאכים. ופתאום, שופטים ושוטרים תיתן לך. מה? בשביל מה צריך שופטים? בשביל מה צריך שוטרים? מה קורה כאן? הווה, אספר לכם סיפור. סיפור. היה פעם רב גדול גדול, סיפור היה לפני הרבה מאוד שנים, אולי 200, אולי קצת פחות. היה רב יצחק בלזר. איצלה, קוראו לו איצלה בלזר, או איצלה, נו, מאיזו עיר הוא היה, לא מוסקווה, אלא פטרבורג. פטרבורג הייתה עיר הבירה של רוסיה. איצלה פטרבורגר. איצלה מפטרבורג. פטרבורג, רבותיי, של אז הייתה משהו בערך כמו ניו יורק. שלא תחשבו שאני בן של או הסגן של ראש של של ראש ממשלת, ראש עיריית ניו יורק, שאני מכיר את ניו יורק, אבל שמעתי תיאורים. עיר גדולה, מכוניות הלוך וחזור, מדרכות רחבות, אנשים ממהרים, אנשים נכנסים, אנשים יוצאים, אנשים הולכים, אנשים חוזרים, טרח 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 טרח, הכל ממש רוגש ורועש ותוסס ודינמי, הכל טרח 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 טרח. והוא היה הרב, הרב של פטרבורג. פטרבורג זאת עיר הבירה, עיר נמל, העיר הכי גדולה בימים ההם בכל אירופה ורוסיה. או ברוסיה זה גם אירופה בעצם. ורבי צלע הזה פעם אחת הגיע לבקר בוולוז'ין. בוולוז'ין, כולם יודעים, הייתה ישיבה גדולה, מפוארת. אבל רבותיי, אתם פעם הייתם באור הגנוז? או אני יודע איפה, במושב מתיתיהו על יד קריית ספר, או בקוממיות, כזה מושב קטן עם 30 דירות, כמה תרנגולות וכמה טרקטורים וכמה שבילי אפר שבחורף הם בוץ ואין, ואפילו לא סלולים. כך הייתה נראית וולוז'ין. עיירה קטנה, אם לא הישיבה, היא הייתה עיירה שכוחה לגמרי. במקרה הייתה שם הישיבה גדולה, והישיבה ענקית, אז זה הפך להיות מטרופלין גדול בשביל בני ישראל, אבל משהו קטן שקפיצקי. ורבי צלע לפטרבורג הגיע פעם אחת לישיבת וולוז'ין. וכמובן שכיבדו אותו הנציב, רב חיים בריסקר, אני יודע מי שמה, כיבדו אותו, כבודו יגיד כאן דרשה לציבור, לבחורים. רבי צלע קם ואמר ככה, רבותיי, אתם גרים כאן בוולוז'ין. אתם רואים את הכפריים המקומיים, קמים לפנות בוקר, רותמים את הסוסים, מעמיסים עליהם חציר, מביאים אוכל לפרות, חוזרים, עוזרים לאישה לאסוף את הביצים של התרנגולות, אחר כך הולכים לפה, עובדים ממש ממש מצאת החמה, צאת הנשמה, בצאת בערב, חוזרים הביתה לישון, קצת אנשים, צריך ללכת עוד רבע שעה או 20 דקות, רואים עוד איזה בית, ועוד פעם אותו דבר, איזה כפרי זקן, רותם את הגלה שלו לסוס הזקן שלו, הכל רגוע, מנומנם, שקט, פשוט. אתם לא מתארים לעצמכם בכלל. כך אומר רבי צלע לבחורים. אתם לא מתארים לעצמכם בכלל איך נראית עיר גדולה. עיר גדולה זה לא פי 10 יותר גדול ממה שאתם מכירים, זה גם לא פי 100, זה משהו אחר, זה פלנטה אחרת. זה מלא אנשים, צפוף, דחוס, נכנסים, יוצאים, חוזרים, הולכים, באים, תח, 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 זה הולך, זה חוזר, זה כזה, כזה, זה מעמיס הגלה וזה רצו, כולם ממהרים וכולם ממהרים, ויש דוכנים וצועקים ונדחפים, והכל מלא, 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 וכולם, וכולם כל הזמן בריצה, בריצה כל הזמן. זה לא יאומן, אתם רואים כאן, אתם לא תצליחו לדמיין איך נראית עיר גדולה. אבל תדעו לכם, שבפטרבורג שם, איפה שאני מדבר עליה, אני הרב שלהם, בכל קרן רחוב יושב, גם, יושב או עומד איזה אדם אחד שלוב זרוע, או שאת הידיים הוא מחזיק מאחורי הגב, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מטייל כמה פסיעות, חוזר בחזרה, ממש מובטל, משועמם, לא עושה כלום. ובכל פינת רחוב עומד כזה מובטל אחד, או אפילו שניים, מסתכל, מסתובב, חוזר, לא הולך לאף מקום, לא חוזר מאף מקום, ממש. מפטרל במקום סתם, 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 מסתכל פה, מסתכל שם, מסתכל שם, עושה שלוש פסיעות, מסתכל, חוזר ארבע פסיעות, מסתכל, כלום, הכל בניחותה לאט, לאט, לאט. מה זה? מה האנשים האלה עושים? מישהו משלם להם על זה שהם עומדים שם? מאיפה יש להם מזכורת? מאיפה הם חיים? מאיפה הם יכולים לקנות נעליים, בגדים, אוכל לילדים? כן, ציבור יקר, כך אומר רבי צלה. האנשים האלה הם שוטרים. הם מפטרלים שם במקום, וכולם יודעים שבכל פינת רחוב יש שוטר, והכל מתנהל על מי מנוחות. זאת אומרת שהאזרח משלם לשוטרים, למרות שהוא יודע שהם לא עושים שום דבר. הם מציגים נוכחות. זה מה שהם צריכים לעשות, להציג נוכחות. שיראו שיש שוטרים, ואז, ברוך השם, אתה יכול ללכת, אתה יכול גם לשלוח ילד קטן שלך בן 8 עם ארנק, עם כסף לקלוט משהו, אל תפחד. הרי גנב לא פוחד מילד בן 8, נכון? אבל מהשוטר בפינת הרחוב הוא כן פוחד. אז אתה יכול להיות רגוע, מסתובב בכל פינה שוטר. אז גנב גמרנו, יופי, שקט, שלווה. שואל רבי צלה, עכשיו אני מבין בשמה צריך שוטר בפטרבורג. אבל בישיבה, בישיבה הרי כל הבחורים באו על מנת להתעלות בתורה וביראת שמיים. אף אחד מכל ה-400 בחורים שנמצאים כאן, אף אחד לא הכריחו אותו להיות כאן. כולם באים מרצון, רוצים להיות יותר צדיקים ועוד יותר צדיקים ועוד יותר צדיקים. אז אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, בשביל מה בישיבה צריך משגיח? משגיח זה שוטר. בשביל מה צריך שוטר בישיבה? בפטרבורג צריך שוטר. בוולוז'ין, בעיר עם הכפריים, הזקנים האלה, לא צריך ישיבה, לא צריך שוטר. אף אחד לא יגנוב כלום, מה יגנבו? למה יש משגיח בישיבה? מי צריך אותו? מה הוא עושה? כך שאל רבי צלה, ואתם יודעים מה היה ההמשך? לא הייתם מאמינים, אלא אם כן אתם מכירים את הסיפור, אז זה לא חוכמה. רבי צלה שאל וירד מהבמה. לא ענה. השאיר שאלה חזקה לנסר באוויר. מה הוא הרוויח בכך, רבי צלה? אם הוא היה שואל שאלה ועונה תשובה, כמו עוד מיליארדים של אנשים שאמרו דרשות, וזה נכנס בלב, וזוכרים, ואחר כך שכחו, אחר כך בא מישהו אחר, ואמר דרשה אחרת, ושוב שכחו, ושוב זכרו, ושוב. השאלה הזאת היא נשרה בחלל, והבחורים המשיכו להתווכח על השאלה הזו הרבה זמן. ואחר כך, אחרי חצי שנה, כשנזכרו, אז עוד פעם, בואי נע, מה רבי צלה רצה? מה הוא אמר? מה הוא שאל? מה הוא ענה? בקיצור, ועד עצם היום הזה, דנים בשאלה שלו. הנה, גם אנחנו, זה מה שאנחנו עכשיו עושים כאן. לפני 300 שנה, מישהו שאל שאלה ולא ענה תשובה, הוא השאיר אותי ואתכם לחשוב בשביל מה צריך משגיח בישיבות. נו, מה אתם אומרים? הנה, זה פרשת השבוע, שופטים ושוטרים. איפה אתה שם שופטים ושוטרים? בבית המקדש. שם אצל האנשים האלה שהם עולים לרגל, מגיעים מחושמלים, מגיעים באורות, אי אפשר לדבר איתם על שום דבר אחר. יש לך חור בנעליים, אז מה אכפת לך נעליים? אתה יודע איך היה בבית המקדש? מי הסתכל על נעליים שם? על התפילין הסתכלו, לא על הנעליים. אתה יודע, שום דבר לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, הוא חי אחרת, באטמוספירה אחרת. ואתה אומר לו, שוטרים ושופטים, מה קרה? מה, הוא אחד מהגנבים של פטרבורג? הוא בבית המקדש, לא לן אדם בירושלים בחטא. התשובה, רבו ישי, מה אני אגיד לכם? יש ספר נורא 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 נחמד, נורא טוב, שקוראים לו מעיין השבוע. מכירים? מעיין השבוע מביא את הסיפור הזה, והוא מביא גם כמה תשובות של כמה חכמים שניסו להתמודד עם השאלה. התשובה הפופולרית היא כזו, תקשיבו. בשביל מה אמרנו, בשביל מה יש שוטרים בפטרבורג? שהגנבים יפסיקו לגנוב? רבותיי, האם באמת הגנבים מפסיקים לגנוב? לא. הם רק צריכים להיות יותר זהירים, יותר עירניים, כי יש שוטר. האם השופטים גורמים לכך שהגנבים יפסיקו לגנוב? לא. השופטים רק גורמים לכך שהגנבים יצטרכו להיות יותר יצירתיים, יותר לתכנן את הגנבות שלהם. השוטרים לא עוצרים גנבים. יש כזה פתגם שמנעול לא נועד למנוע כניסה של גנבים. גנבים יודעים לפרוץ מנעולים. מנעול נועד למנוע כניסה של אנשים ישרים, שאנשים ישרים לא יהיו גנבים. כשאיש ישר עובר ליד מקום והוא רואה דלת פתוחה ובפנים איזה מגש קריסטל נוצץ ואף אחד לא נמצא, אז נכון שעד היום הוא לא היה גנב, אבל נצנות של מחשבה, איי, זה לא משהו שיכול להתאים מתנה לאשתי? בואו ננתח. מי שלא גנב, אני לא מדבר על מי שגנב, אני מדבר על מי שלא גנב, ורבותיי, אף אחד מאיתנו לא גנב. עובדה, פרשת השבוע כתוב, צדק, צדק תרדוף. מסבירים המפרשים, מה זה הלשון הכפולה צדק, צדק תרדוף? אם היה כתוב צדק תרדוף, אז זה לא צדק? צדק, צדק תרדוף, זה נקרא גם מה שאתה מרגיש בלב שלך. בלב של כל אחד ואחד מאיתנו יש תכונה טבעית לרדוף את הצדק. לכן אלוקים מבקש נרדף, גם אנחנו מבקשים תמיד את הנרדף. אנחנו אוהבים צדק, רוצים צדק. לא אוהבים שיעשקו אותנו, ואנחנו גם לא אוהבים לעשוק אחרים. ובכל אופן, לא תמיד זה מצליח. למה? היצר הרע לא כל כך. יצר הרע לא משכנע בן אדם ישר וטוב שיושב בבית שלו בנחת עם האישה ועם הילדים. הוא לא אומר לו, קום תחפש איזה מחסן שהוא לא סגור טוב ותחתור אותו מלמטה, תרוקן אותו. יצר הרע לא עובד ככה. אז מה קורה פה? יש מושג שקוראים לו מוירה היתר. מורה היתר. יש דבר שאני לא באמת גנב. גנב מגעיל זה מי שמשלשל את היד שלו עמוק עמוק לתוך הכיס של הזולת, ושולה משם את הכסף או את הארנק או משהו אחר יקר ובורח. או במקום אחר, לא חשוב, יש כל כך הרבה הזדמנויות לגנוב, לגנוב. על הגנבים האלה, רבותיי, אנחנו לא מדברים. זה כבר חלאת המין האנושי, זה כבר בן אדם אחרי שהוא נורא 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 ירד הרבה הרבה דרגות עד שהוא חוטף ובורח. יש גנבים הרבה יותר מעודנים. כאלה גנבים שבשלב הראשון לפחות, אולי גם השני והחמישי, הם בעצמם לא חושבים שהם גנבים. הם בעצמם מוקעים את הגנבים. אלא מה? הם אוהבים את עצמם, ומנסים להסביר לעצמם, ודי בהיגיון, שמה שהם עושים זה לא נקרא גניבה. איזה איש אחד פעם הולך לחנות של מצלמות, קונה מצלמה, מבטח אותה, אחר כך הוא מגיע לחברת הביטוח ומתלונן, גנבו לי את המצלמה. והחבר שלו זוקף גבות בתימון, בואי למה גנבו לך את השוט? אתה לא זוכר, אתה בעצמך שמת אותה בתרמיל, בחדר השארת אותה בתרמיל שלך, מה אתה אומר גנבו לי? אז הוא אומר, שתוק, זה בסדר, אל תדאג. מה אל תדאג? אתה גונב. אני גונב? הרי מה התעריף של הביטוח על המצלמה? אני קניתי מצלמה ב-800 שקל, נכון? עליה שילמתי תעריף ביטוח של 15 שקלים בחודש, או 15 שקלים בשנה. למה 15 ולא 10? כי הם לוקחים בחשבון גם כל מיני תלונות שווא, תלונות לא אמיתיות. אז הם כבר גבו עבור זה תשלום. כלומר, הם רוצים, החברת ביטוח רוצה לחסות את עצמה גם במקרה שמישהו לא באמת גנבו לו, אלא הוא משקר. אז הם כבר גבו תשלום יותר ממני, הם לא לקחו 10 שקלים לשנה ביטוח, אלא 15 שקלים. למה 15? כדי לחסות גם את התלונות הכוזבות, נכון? זאת אומרת, אם אף אחד לא תהיה לו תלונה כוזבת, אז החברת הביטוח אשקה את המבוטחים סתם, לקחה מהם 5 שקלים יותר. מה אני עושה? אני מזכה את חברת הביטוח כדי שחס ושלום, החמישה שקלים הנוספים, לא עשרה שקלים, לחמישה עשר, החמישה שקלים הנוספים לא יהיו גזל בידיהם. אני הולך עכשיו כאן לחברה, מסתכן שיתפסו אותי, עושה לשם שמיים, משתדל כדי שחס ושלום לביטוח לא יהיו גנבים בביטוח. אותו דבר, בן אדם נוסע באיזה רחוב ראשי מרכזי, בבני ברק, ברחוב עזרה, איפה שיש הרבה מכוניות, באחד וחצי בלילה, והוא צופר, צופר, צופר. יצעקו לו, בואי נה, גזל שינה. אנשים ישנים למעלה. אומר, תהיה בשקט, אני עושה מצווה שאני צופר. למה אתה עושה מצווה שאתה צופר? זה שקנת הבית למעלה. בית בבני ברק עולה, בבית כזה של שלושה חדרים בבני ברק עולה 1.5 מיליון שקל. למה הוא שילם רק 1.2 מיליון? כי אמרו לו שזה מקום מרכזי, ויש רעש, ויש מכוניות, אז עכשיו הבעל הבית הקודם הפסיד בגלל זה 300 אלף שקל. נכון? הוא מכר אותו ב-300 אלף שקל יותר זול, בגלל שיש רעש למטה. אם אני לא אעשה רעש, אז המחיר של הבית הוא בעצם 1.8 מיליון, לא 1.3 מיליון. אז זה שאני לא עושה רעש, אני גורם עושק. עשקו את הבעל... בקיצור, הבנתם את הראש העקום הזה? אתם רוצים עוד דוגמאות? אני יכול להביא לכם עוד 100 דוגמאות. יש דוגמה שאני אוהב תמיד לספר, היא ציורית יותר, אבל היא חזקה. היה פעם יהודי באיזה מפעל, שהוא חושב, הוא בטוח ששם לא מתייחסים אליו בכובד ראש. קצת עושקים אותו. נותנים לו לעבוד יותר ממה שמשלמים לו משכורת, גם כשיש שעות נוספות לא משלמים לו עליהם, חופשים נותנים לו עבודה הביתה, כל מיני ניירות, כל מיני דברים להשלים, בקיצור, הוא לא מרוצה, אבל מה, יש ברירה, יש אישה, יש ילדים, יש פרנסה, הוא חייב להביא אוכל, אז הוא ממשיך לעבוד שם, הוא לא מרגיש אווירה טובה, אבל... ומה הוא מרוויח שם בחודש? 8,500 שקל, עובד משמרת וחצי כל יום, משמונה בבוקר עד שש בערב. ויהי היום פעם אחת, הפקידה טעתה. במקום 8,500 שקל, 8,500, היא רשמה לו 85,000 שקל. כלומר, היא טעתה והוסיפה עוד אפס. הוא מכיר את הנפשות הפועלות שם במפעל. היא, המזכירה הזאת, היא בלגניסטית גדולה. היא לא יודעת מהחיים שלה כלום. היא הבת שלה בעל הבית, לכן הוא קיבל אותה לעבודה, אבל היא לא יודעת מימינה ומשמאלה, היא לא יודעת מאזנים, היא לא יודעת חישובים, היא לא יודעת כלום. אף אחד בחיים לא יתפוס את הטעות שאני קיבלתי 85 אלף שקל. מקסימום אם יתפסו, יבקשו ממני להחזיר, אבל לא יתפסו, חבל על הזמן. ואז הוא מסתכל על ה-85 אלף שקל, מרים עיניים לשמיים, ואומר, ריבונו של עולם, ממש כמו שאמר שם יעקב, את עוני ראה אלוקים ויוכח אמש. וואו, השתבח שמך לעד בדיוק בזמן. עכשיו המזגן התקלקל, אני צריך מזגן חדש, אני רוצה לקחת את אשתי לחופש. 85 אלף שקל, עכשיו זה ממש, 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 מים קרים על נפש עייפה. בול בזמן. השתבח שמך לעד מלך מלכי המלכים, מזה אני לא נותן 10% לצדקה, מזה אני נותן 25% לצדקה. מגיע. וככה הוא הולך, מה זה הולך? הוא רוקד, רוקד הביתה. פתאום באמצע הדרך יש לו בלב איזה תולעת שמתחילה לאכול לו, תולעת של ספקות שמחרסמת לו את הלב. רגע, 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 מוישלה, היית פעם בגן לפני הרבה שנים, הגננת אמרה שאסור לגנוב, אתה זוכר? אחר כך הלכת לכיתה א', המורה אמר שאסור לגנוב. כשהגעת לכיתה ה', למדו אותך לקרוא, קראת שם בחומש שמות בעשרת הדברים, לא תגנוב. אחר כך הגעת לישיב וקטנה, כבר התחלת ללמוד גניבה, גזילה, הילה, חזוק, כל הלומדס. בקיצור, מי היה שאתה בן 6? עד היום שאתה בן 66, או מי היה שאתה בן 5? עד שאתה בן 66, כבר 62 שנים אתה שומע ושומע 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 שאסור לגנוב. פתאום, פעם אחת, מגיע לך 85 אלף שקל לכיס, וגמרנו, בלבל אותך. כל מה שלמדת בפח, כל מה שאתה יודע לא שווה כלום. שום דבר לא שווה. הכל לפח, מה יש? 85 אלף שקל, סינבר אותך, בלבל אותך. ואז אתה אומר, לא, מה פתאום? זה לא סינבר אותי, זה לא בלבל אותי. באמת, 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 מגיע לי. ואז אותה תולעת שבתוך הלב, התולעת של הספקות המחרסמת, שואלת, באמת, באמת, באמת מגיע לך? לכל הגנבים באמת מגיע או רק לך? מה פתאום אני לא גנב? אתה באמת לא גנב? בטח שאני לא גנב. אתה בטוח? כן, לא, כן, לא. בקיצור, באותו לילה כבר מוישה ללא הלך לישון. לא נרדם. להודיע, לדווח מחר, לא לדווח, לדווח, לא לדווח, לדווח, לא לדווח. בקיצור, אני כן גנב, אני לא גנב, היה מבולבל גם, לא ישון כל הלילה. הייתה לו שינה תרופה. עכשיו רבותיי, בואו ננתח מה קרה מחר. אם מוישה הזה, הגנב הזה, לא, 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 לא גנב, סליחה, סליחה, מוישה, גנב חס ושלום. אם מוישה להזה יחליט, אני לא מדווח, הכסף הזה הוא שלי, נקודה, מגיע לי. הוא ישן טוב בלילה, יהיה לו מצפון שקט, לא גנבתי, זה מגיע לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי, זה מתנה, מצוין, מצוין, מצוין. הוא שקט עם עצמו, למה? אני לא גנב, מה פתאום זה מגיע לי? אבל והיה אם היצר הטוב ינצח, והוא ייגש למחרת בבוקר אל הפקידה ויגיד לה, גברת, לא נזהרת, זה לא 85,000, זה 8,500. והגברת מסתכלת, אומרת, וואו, באמת, תודה רבה, כל הכבוד, כל הכבוד, קוראת את הצ'ק הזה, רושמת לו צ'ק חדש של 8,500 שקל. עכשיו מוישה, נכון, את כל התוכניות שהיה לו עם ה-85,000 שקל, הוא יצטרך לגנוז, אבל עכשיו הלב שלו נקי. אני לא גנבתי. כשפעם הבאה הפקידה תעשה כזו טעות, יהיה לו הרבה יותר קל להגיד לה, מיידלה, את לא נזהרת. למה? כי הוא כבר כבש את היצר הזה של חמדת הממון. בשביל זה רבותיי צריך משגיח. משגיח לא צריך לעצור את הגנבים. משגיח צריך לעצור את הסחף. משגיח צריך כדי שאני אהיה גם בעוד 5 שנים עם אותם האורות שאני נמצא היום. בישיבה אנחנו שמים משגיח לא כדי שהבחורים לא יגנבו. בישיבה אנחנו באים בראש חודש אלול מחושמלים, איזה אלול יהיה השנה, בחיים עוד היה כזה אלול. ואז מגיע המשגיח ונותן כזה שמוס חזק, מחשמל את האווירה, ועכשיו יום יום הוא מסתובב, מסתכל איך מתפללים ואיך לומדים, לא כדי שנפסיק, שלא נפסיק ללמוד, אלא כדי שלא נוריד את הרמה. להפך, שנעלה אותה, שנרומם רמה, נעלה, נגיע יותר גבוה. איי, 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 איי. בשביל מה צריך משגיח, הבנו? אוי וי וי וי, עכשיו רבותיי באמת צריך כל אחד להיות משגיח של עצמו, אבל זה לא כל כך פשוט. למה? הסיבה לכך היא פשוטה. תחילת זמן כולנו מתלהבים, ואנחנו באמת 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 רוצים שלקראת ראש השנה, או יום כיפור, או אפילו סוף זמן של פסח, אנחנו נהיה ברמה יותר גבוהה. אנחנו רוצים את זה. לא באתי לישיבה בשביל לנוח ובשביל לאכול תפוחי אדמה. אני זוכר שכשניתי בישיבה קטנה, וואו, זה היה עוד לפני 6 הימים, רבותיי. הגיעה איזה אמא אחת, עמדנו שם כמה בחורים, ילדים קטנים, 15-16, ברחוב סוקולוב בבני ברק. עמדנו בחוץ, פתפתנו, ועברה שם איזה גברת אחת, ושאלה, שלום, כאן זה ישיבה? כן. כמה פעמים בשבוע נותנים פה לאכול בשר? לא יודע מה אכפת למה היא מוכרת בשר, אז היא אמרה שיש לה בן בכיתה ח' והיא רוצה לשלוח אותו לישיבה, והיא לא יודעת לאיזה ישיבה לשלוח אותו. אוקיי, אז בסדר. לא, רבותיי, אמא שלי לא שלחה אותי לישיבה לפי כמות הבשר שנותנים שם, ומי שלא יודע, אז לפני 60 שנה, לא, זה היה פחות, 50, 55, לא יודע, בערך, בכלל לא היה אוכל שיש היום, היה הרבה לחם, והיה מרגרינה, והיה קצת מלפפון בעונה, מזגנים, לא ידענו אפילו מה זה, לא ידענו שיש כזה דבר בעולם. על כל פנים, אני לא באתי לישיבה בשביל לקבל שם אוכל. כמובן, אני בן אדם, אני לא מכונה. אז אם אני לא אקבל 2 או 3 פרוסות לחם לארוחת בוקר, ועוד איזה קציצה או משהו לארוחת צהריים, ועוד איזה ביצה וחביתה, ולא יודע מה לארוחת ערב, אז המכונה תקרוס. אז נותנים אוכל, בסדר. אבל אני באתי לישיבה על מנת, אני לא הצלחתי, אבל חציתי להיות גדול. להיות תלמיד חכם מופלג. הלוואי, הלוואי, עוד לא מאוחר. רבי עקיבא התחיל בגיל 40. אני רציתי להיות תלמיד חכם. ראיתי, הגעתי לסלבות, כי הייתי, אני יודע מה, בן 17-18, ראיתי שם את רב דוי ולנדו, ואת רב אברום גניחובסקי, זיכרונו לברכה. וואו! מה, אני לא יכול להיות כמוהם? מה קרה? כולם אברכים בני 40, תראה מה זה, הם שולטים בכל התורה כולם. ככה זה אצלהם כמו אשרי. לא הצלחתי, לא התאמצתי מספיק. אולי הם גם יותר מוכשרים? לא, אני מאמין שזה מאמץ. לא חשוב, על כל פנים, כשאני הגעתי לישיבה, וכל אחד ואחד מאיתנו, באמת, 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 רציתי להיות גדול. אלא מאי, חוץ מלרצות להיות גדול, רציתי גם ביום שישי לנסוע לים, וביום חמישי בלילה לאכול צ'ול, ויש חברים עם סיגריות ורציתי לטעום, ועוד כל מיני כאלה דברים רציתי. ואם יש משגיח, אז הוא מצליח לקצץ 70% מהרציתי, רציתי, 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 רציתי. ואם בן אדם משגיח על עצמו, משגיח באמת טוב, אמיתי, אז הוא מקצץ את כל 100% הרצונות הצדדיים. כל אחד ואחד מאיתנו, זו הבעיה, רוצה 1,000 דברים. אחד פעם הגיע אל הרב שלו, אל המשגיח שלו, לא יודע למי, בחור צעיר. כבוד הרב, אני באמת, באמת, באמת רוצה שטייגן. מה זה שטייגן? איך אומרים בעברית שטייגן? אני לא יודע. אין לי מילה כזאת, אני יודע עברית ואני יודע יידיש. שטיגן זה מדרגות. שטייגן, הפירוש שטייגן זה לעלות. אבל אם נתרגם מילולית שטייגן, אז זה להתמדרג. כמו שיש להשתדרג, אז בעברית נצטרך להמציא מילה שטייגן להתמדרג. לעלות מדרגות, כן, יש את הסולם של רבי פנחס בן יאיר, שעל זה בנוי הספר מסילת ישרים, אז הם מתחילים תורה, אחר כך זריזות, זהירות, ממשיך הלאה. כולם רוצים את זה. אלא מאי? לא מצליח, ככה הוא בחל הרב, הרב, אני לא מצליח. הרב היה איש חכם, עם הרבה סבלנות, לקח נייר ועיפרון, או עת, ונתן לו, ואמר לו, כאן תתחיל לרשום כל מה שאתה רוצה, אבל באמת, בשבילך עם הקדוש ברוך הוא, לא בשבילי, תרשום כל מה שאתה רוצה. לא רק מה אתה רוצה בתורה, בכלל, 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 כל מה שאתה רוצה. אז מה הוא התחיל לרשום? חליפה חדשה. רישיון נהיגה. שיהיה לי כסף לקנות סיגריות. לדעת תורה, כמובן. אתם יודעים מה? בקשר לדעת תורה, אני אספר לכם סיפור אחד קטן. יש זמן? כן, יש זמן. וואו, כבר אין זמן. אולי בקצרה. שלמה המלך בגבעון חלם חלום. והקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ושאל אותו, מה תבקש? כסף או חוכמה? אז הוא אומר, אני מבקש חוכמה. אז הקדוש ברוך אומר לו, יען אשר ביקשת בקשה כזו נהדרת, תקבל גם כסף וגם חוכמה. ואני שואל אתכם, זה כזו חוכמה גדולה של שלמה המלך, קחו כל נער צעיר בן 15, ותשאלו אותו, בישיבה קטן, אני לא מדבר נער ברחוב, נער בן 15 מישיבה קטן, לא חשוב, ישיבה חסידית, ישיבה ליטאית, ישיבה ספרדית, ישיבות של ההסדר, ישיבות של הזרם של כיפה סרוגה, כל בחור ישיבה צעיר, תשאל אותו מה אתה רוצה, הוא יגיד לך אני רוצה להיות תלמיד חכם. אני רוצה חוכמה. אתה מעדיף חוכמה על כסף? כן, אני מעדיף חוכמה על כסף. אז מה היה הגרויס החוכמה של שלמה המלך? שאמר, יען, הקדוש ברוך אומר לו, יען, אשר היטבת לדבר, אשר השכלת, ואמרת כזה משהו חכם. התשובה היא שזה היה בחלום. במציאות כולם יודעים לדבר גבוהה גבוהה. אבל בלילה על מה אנחנו חולמים? על פורשה עם גג נפתח? או על איזה אברך עם גמרה מתחת בית השכי שהולך ככה שפוף לפנות בוקר ללמוד עם חברותה? על מה החלומות הוורודים שלנו ממוקדים? זה מה שהרב הסביר לו, כך תתחיל לרשום את כל החלומות הוורודים שלך. והוא רשם ורשם ורשם ורשם, כמובן תורה וזה הרב מסתכל על הרשימה ואומר לו, תראה, אם ברשימה יש 100, אז אני מבטיח לך, שום דבר מהם לא תצליח להשיג. אתה לא יכול להיות גם אלוף העולם בפסנתר, גם אלוף העולם בריצה, גם אלוף העולם בשחייה, וגם אלוף העולם במשפטים. אתה צריך להתמקד. אתה ממוקד, אתה רוצה להיות אלוף העולם בריצה? אין בעיה. קנה נעלי ספורט, תתחיל לרוץ כל יום, תתחיל עם 5 קילומטר, 7, תגיע. אם תהיה אלוף העולם, אני לא יודע, אבל תוכל להגיע להישגים. אתה רוצה להיות אלוף העולם בשחייה? גם אפשרות. תירשם לאיזה מועדון, תשחק כל יום 5-6 שעות, אם תגיע להיות אלוף העולם, אני לא יודע, כי גם אלוף העולם משוחק כל יום 6 שעות. אבל תוכל להגיע להישגים יפים. אבל אם אתה רוצה גם להיות רב חיים קנייבסקי, וגם להיות אלוף העולם בשחייה או בריצה או בהרמת משקולות, זה לא יכול להיות, נכון? אז אם יש לך 80 רצונות, תתחיל למחוק. הגעת ל3, כלומר מחקת 97, יש לך עכשיו רק עוד 3 דברים, אתה עדיין תקוע. הגעת ל2, נו, איכשהו. תמחוק עכשיו עוד אחד ותישאר רק עם אחד. עם האחד הזה, באמת, 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 איתו אתה קם בבוקר, איתו אתה הולך לישון. מה אתה רוצה? אז ההסבר הוא נורא פשוט. מה אני רוצה? אני רוצה לעשות מה שהשם דורש. כל הזמן מה שהשם דורש. מה זה חשוב עכשיו? דווקא עכשיו. ראש חודש אלול. אנחנו מתחילים עכשיו כבר את הפסיעה הראשונה של תשפ"א. נכון, אנחנו עדיין בתשפ"א. אבל כבר עומדים ליד הדלת, כבר נושמים עמוק, עוד רגע מקישים בדלת, להיכנס לתשפ"א. עכשיו אנחנו צריכים להתמקד, שופטים ושוטרים תיתן לך. לא כדי שאני לא יהיה גנב, ולא כדי שאני לא יהיה שקרן, אלא כדי שאת כל הדברים הטובים שאני באמת באמת רוצה, צדק, צדק, תרדוף, אני רוצה להרדוף אחרי הצדק, את כל הדברים שאני באמת 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 רוצה, שהם לא יברחו לי מתחת היד, שהם לא יתפשלו לי, שלא יתפקססו לי פתאום, טרח, וואי, רציתי וזה לא הצליח. לא, לא, שופטים ושוטרים, כך מסגרת, כך החלטות, חברותה זה בדרך כלל רעיון נהדר, אפילו לפעם בשבוע, קצת מסילת ישרים, או קצת שמירת הלשון. או רבותיי, שיעורים באגדות חזל, אפילו עם האישה, אין יעקב, מה רע? בקיצור, אנחנו כבר עכשיו על סיפה, הסף של תשפ"א, נכון שאנחנו עדיין מדדים את תשפ"א, אבל עם הפנים קדימה. תשפ"א מתחיל היום, עכשיו, השבת הזאת זה עדיין תשפ"א, כבר אבל בשל אלול, 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 זה קרש קפיצה, אנחנו נקפוץ אותו טוב, נגיע רחוק בעזרת השם, שיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. איי, 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 רבוי סי, עוד לא אמרתי לכם אף פעם שיש לי סדרה נהדרת של ספרים שיורים באגדות חז"ל, כן אמרתי לכם, ואתם יודעים מזה. אבל אם ידעתם את זה כל השנה, באלול, צריך לדעת את זה כפליים. כי אם אנחנו באמת באמת רוצים להתחיל להיות טיפה יותר טובים, אז השאלה הראשונה היא, נו, מה עושים יותר טובים? מתיישבים, נתחיל ללמוד. אז מה אני עכשיו אתחיל ללמוד? הקוינס, או כיצד הרגל? עם קצויס, וואו, הלוואי, הלוואי, אבל, 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 קשה. בוא נלמד משהו קל, זורם, קולח, עברית קלה, מחכים, אהוב. אפשר להחליט לקרוא 20 דקות רבע שעה, פתאום גילית, וואי, עברה שעה, כי זה היה גם מרתק. סדרה של ספרים שלי, ישבתי עליה הרבה מאוד שנים, יום-יום, מ7:30 בבוקר בערך, מתי שנגמרת התפילה, התפילה מתחילה ב6:30, 7:15 גומרים את התפילה, מפטפטים שם קצת, אז מישהו פרשת השבוע, פה עניינים, חוזרים הביתה, כוס קפה, ואז עד 11:45 בלילה. לפעמים זה גם עד 12:30, יום-יום כבר 30 שנה. מה אני עושה? לוקח רעיונות יפים, ונסה קודם כל ללטש אותם קצת, וואו, איזה יופי, ואחר כך לשכתב אותם בעברית קלה. שזה לא יהיה שפה קשה, שזה לא יהיה בארמית, שזה יהיה בעברית נכונה, בלי ווי חיבור מתחילים משפטים, וכן הלאה והלאה, פשוט מאוד כיף לקרוא, כיף להנות, ואני מקבל המון דשים. למשל, אתם מכירים את הרב תהילה, הרב עמנואל תהילה מפורסם, הוא אמר לי פעם, אני יכול לעלות אותו לשידור אם אתם רוצים. הוא אמר לי פעם, הרב חנוך, תזהיר אנשים בשבת אחרי צהריים, אם רוצים לקרוא את הספר שלך, שקודם יתפללו מנחה ויאכלו סעודה שלישית. קרא לי פעם, פתחתי את הספר קצת, ופתאום, וואו, ברח הזמן של מנחה, ברח הזמן של סעודה שלישית, מזל שאצלנו בכפר חסידים יש איזה מניין אחד מאוחר בלילה לתפילת ערבית, עוד הספקתי אותו. ברחו לי 3 שעות בלי שהרגשתי איך זה קרה, לא נרדמתי. נשאבתי לתוך הספר שלך, הנושא היה מרתק, העברית הייתה נהדרת, שכחתי את עצמי. אז הוא אומר, מי שרוצה את הספר שלך, אל תגיד לו לא לקנות, תגיד לו שיקנה, בטח שיקנה, אבל שיזכור שאפשר להישאב פנימה, זה מגניב. אז זהו זה רבותיי, יש לי סדרה של ספרים נהדרת, 22 כרכים, בסך הכל 33 שקלים לספר, זה פחות מחפיסה סיגריות. חפיסה סיגריות, אני ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם לא מעשן, אבל אנשים מעשנים אותה בחצי יום או ביום, לא? ויש לך כאן חפיסה סיגריות ל-10 שנים, עוד חפיסה סיגריות לעוד 10 שנים, 22 חפיסות סיגריות, זה כלום! ויש לך כאן ספר, לילדים שלך, לנכדים שלך, הם יריבו. הם לא צריכים לריב, כל אחד ייקח ספר אחר. סדרת הספרים שיורים באגדות חז"ל, כולל משלוח 750 שקלים. זה 33 שקלים לספר, בדרך אליכם. תתקשרו, איך תשלמו איך שאתם רוצים, בכרטיס אשראי, תתנו למשלוחן, אל תשלמו בכלל, מה שאתם רוצים, להעביר לבנק, איך שאתם רוצים, העיקר, 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 רבותיי, לקראת אלול, שיהיה לכם איזה נכס אחד בבית, ליל שבת, עכשיו השבתות מתחילות, הלילות מתחילות להיות ארוכים, הגמרא אומרת שמי תתבוב באב, אוי ואבוי למי שלא לומד תורה בלילה, מה זה הקדוש ברוך הוא ישאל אותו, מה זה? סתם הבאתי לך לילה ארוך, בשביל מה שתשען עוד חצי שעה, מספיק לישון. היה איזה חכם אחד בגמרא, שהבת שלו שאלה אותו, אבא, למה אתה לא ישן בלילה? אז הוא אמר, אחרי המוות יהיה לנו מספיק זמן לישון. אז זה גם קצת צריך לישון, אבל לא רק לישון. אז מה עושים? מתקשרים ואני, ומשאירים הודעה, ואני או אשתי נחזור אליכם ביום שישי או במוצאי שבת, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666, סדרה נהדרת. 22 כרכים גדולים, כל אחד A4, צפוף, הרבה אותיות, 600 עמודים בערך בכל ספר, ממש מעין עולם הבא. זהו, לכבוד שבת קודש. שיהיה לכולנו, לכולנו, ברכה, הצלחה, ישועה ושנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה. אמן ואמן. שבת שלום.